שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מראיין את אלחנן גרונר, תחקירן ועיתונאי בקול היהודי, ובפרק זה דיברנו על פרשת אריה שיף ובכלל כל הבלגן שקורה בנגב. פרק זה הוא גם המשך וגם הרחבה של הפרקים שעשינו כבר עם עקיבא ביגמן, עם אריה קינג, עם פיני חזקלי ועם עוד רבים וטובים לגבי אי המשילות בנגב והבעייתיות שמשטרת ישראל לא מתפקדת. אז אני נימד כמה שאפשר.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אלחנן.
שלום תמיר.
טוב, אז בעקבות ככה הסיור שהיה לנו לחברי הפודקאסט בנגב ועם תנועת רגבים, ובעקבות ככה כל הדיון שעשיתי על הגנה עצמית באחד הפרקים, נראה לי שחשוב שנדבר על המקרה של אריה שיף שירה בערד על חוליה שבאה לגנוב את הרכב שלו, קם באמצע הלילה, ולאחרונה הוא גם הורשע בהמתה בקלות דעת, שזו אחת העבירות שנמצאות בתוך סל הרצח, הריגה, גרימת מוות וגרימת מוות ברשלנות. ולכם יש פרטים באתר הקול היהודי לגבי המקרה הזה, עשיתם תחקיר מאוד מקיף על ארי שיף. אז אני אשמח ככה לשמוע בכלל איך ההתגלגלות של המקרה הזה, של ארי שיף, מה המשטרה ידע, על מה הוא נעצר ואיך בסוף הוא הורשע.
כן, אז באמת אנחנו עשינו, אפשר להגיד כמה תחקירים על הפרשה של ארי שיף. הגענו גם, נסענו לבקר אותו בבית בערד, יש לנו קשר עם משפחה שהתפתח אגב כתוצאה מהפרסומים והדברים שלנו. ומה שרואים מהתחקירים האלה זה קודם כל שהכתובת הייתה על הקיר, אבל במובן הכי עמוק של המילה הזאת, של הביטוי הזה. כלומר, משטרה ידעה על החוליה הזאת זמן רב מאוד, על אותה חוליה ספציפית שהגיעה אל האטרה שנהרג שם ברכב מהירי של שיף. לא רק שהיא ידעה, היא ידעה גם שהיא חוליה חמושה. דבר שאנחנו בעצם מוכיחים בתחקיר, ותכף נרחיב כמובן בכל הפרטים. ומה שעשו זה בעצם כלום, פחות או יותר.
מה שעשו בעצם לפני הירי?
כן, לפני הירי כלום. אחרי הירי כמובן, פתאום המשטרה נזכרת לפעול נגד שיף, כמובן הגנבים, לא יודע אם אנשים יודעים, זה משם התחלנו את כל התחקיר הזה. הגנבים עדיין משוחררים, חופשיים, שני הגנבים הנוספים שברחו.
נפתחו נגדם תיקים כלשהם, כתב אישום, משהו?
לא, יש חשוד אחד שנעצר, שוחרר אחרי כמה ימים וזהו. לא, על בסיס איזשהו מידע, לא, כביכול לא מצאו אותם. האם יודעים? לא יודעים. אני יודע שיש איזשהו מידע שאומר מי הם. לא עשו עם זה שום דבר. שיף עצמו הושקעו משאבי עתק בחקירה. וכשאנחנו בעצם נחשפנו לדבר הזה, פתאום אמרנו, בוא נה, איפה הגנבים? כאילו, אז התחלנו לדבר על זה, התחלנו לבדוק את זה. הלכנו קודם כל לבדוק על מוחמד אלאטרש עצמו. קצת רקע. בן אדם, מי שנהרג ברכב. גילינו שהבן אדם, זה גם פורסם, עבר פלילי מטורף, עשרות תיקים, יוצא נכנס, שזה שוב מעיד על רמת הנישה כל כך מינימלית.
יוצא נכנס מבתי כלא? כלומר הוא הורשע?
מבתי כלא, כן, הורשע לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש, בפריצות, בעבירות רכוש כאלה ואחרות.
בן כמה הוא קצת לסבר את האוזן?
אם אני לא טועה, סביב ה-40.
גנב מקצועי.
לא, ממש, גנב מקצועי. החוליה הזאת הייתה מקצועית ברמה, שוב, אני אפרט שהיא גם הייתה חמושה, גם מצאו לצידו משבש תדרים. השוטרים שהגיעו לשטח לא שמעו במכשירי קשר, עד שהם גילו את המשבש תדרים שהחוליה הגיעה איתה. איך בעצם הגענו למסקנה שהחוליה הייתה חמושה? חפרתי בעבר הפלילי שלו, וגיליתי שאשתו, אחת מנשותיו של אדון אלאטרש, התלוננה נגדו ב-2018, גם שהוא חטף לה את הילדים והיכה אותה, כל מיני דברים, וגם שיש לו נשק בלתי חוקי. והאדון, במקום ללכת למשטרה, ברח לאזור דהריה. לא סתם אני מזכיר את הפרט הזה.
דהריה, כלומר?
הר חברון.
ביהודה.
הר חברון ביהודה.
כלומר, מעבר לגבולות 67.
כן, חצת הקו הירוק, והיה שם משהו כמו 9 חודשים, אם אני לא טועה, עד שלבסוף הוא הסגיר את עצמו, וכבר זה לא היה רלוונטי, כי הגברת כמובן משכה את התלונה באורח פלא, כי היא אמרה שהיא רוצה את הילדים שלה, ואם היא לא תמשוך את התלונה, לא יביאו לה את הילדים שלה. שוב, אנקדוטה עד כמה משטרה רלוונטית בנגב. ומשם התחלה, פתאום אמרנו, שנייה, נשק, בוא נראה מה קורה פה.
כן, ואין הנשק אצלו.
ומתחילים להגיע אלינו בעקבות הפרסום הזה שעשינו עוד מידעים, עוד אנשים פונים, אומרים לנו, תקשיבו, עליתם פה על תיבת פנדורה. גורמים כאלה ואחרים פונים אליי. מתחילים להעביר לי מידע. מסתבר שהחוליה הזאת במשך חודשים, עם גרנד צ'ירוקי, רכב גרנד צ'ירוקי, שהוא כוכב החוליה, רכב ג'יפ גנוב כמובן, מסתובבת גם בברכת צפירה, סמוך לערד, אזור יפהפה של טיולים, וגם בערד עצמה, וגונבת רכבים. בברכת צפירה פעולה מאוד פשוטה, באים מטיילים, מכנים את הרכב, יורדים למסלול, ומגיעים עם קבל, מחברים את עם רכב מוביל גנוב כמובן גם הוא, מחברים לג'יפ או לרכב הפרטי שמגיעים אותם מטיילים, ומעמיסים, מה שנקרא, נוסעים בשבילים. כמה דקות אתה בהר חברון. בסדר, זה מדובר פה על ציר הברכות פרוץ לחלוטין. איך אמר לי מישהו שעשו שם סיור למחת יהודה כשהוא נכנס לשם, מולו מגיע לנד קרוזר עם 4 רעולי פנים ועושה לו רונדלים סביבו, סביב המחת. ככה, כן. קבלת פנים.
זה היה מידע מודיעיני לגבי המחת החדש.
זה הציר. והחוליה הזאת, אני הגעתי לשלושה אנשים שונים שגנבו להם את הרכבים שם. ומסתבר שלזוג אחים מרעננה, שמגיעים לשם, שניהם בוגרי יחידות קרביות, הם קולטים את הגניבה. ומתחילים לרדוף אחרי החוליה, אומרים, מה, אנחנו פה לא פריירים, ניתן ככה לבדואים לגנוב לנו את האוטו. אז מתחילים לרדוף אחריהם וצועקים להם, תעצרו, תעצרו. כמובן הם פחות מתרשמים מהצעקות, אבל הם נתקעים באיזשהו מחסום שם בדרך.
מי?
הגנבים, כשהרכב קשור לרכב שלהם, יורדים עם איזשהו מעדר לנסות לפתוח את זה, והחבר'ה מתחילים להתקרב, המטיילים מתחילים להתקרב אליהם, אז הם מאיימים עליהם במעדר. בשלב ראשון אומרים, אל תקרבו. אבל הם, אתה יודע, בוגרי יחידות קרביות, אנחנו לא צריכים לפחד במדינה שלנו. אז הם ממשיכים לרוץ לכיוון הגנבים, ואז הם נכנסים לרכב ומוציאים אקדח, והתמונה משתנה, והחבר'ה מבינים שכנראה פחות חכם לרוץ על חוליה חמושה. וככה גונבים להם את הרכב, אחרי כמה שעות דווקא הרכב הזה מתגלה, איזשהו איתור כנראה של פקחים או דברים, הם נטשו את הרכב, לא לפני שהם עושים לו טוטלוס, משחיתים את הרכב, ממש קוראים את כל הריפודים, הם מנסרים את ההגה, עוד דבר שגם ככה מלמד על אפקט בעיניי, אפקט לאומני נוסף, זאת אומרת זה לא רק על לגנוב את הרכב, שיהיה לי עוד, לא יודע, כמה אלפי שקלים מהרכב הגנוב, זה לדפוק את היהודים. לא הצלחתי, אין בעיה, אתם לא תקבלו את הרכב שלכם חזרה. וזה אירוע אחד שאנחנו מגיעים. משם יש אינדיקציה כבר משמעותית הרבה הרבה יותר שהחוליה הזאת חמושה. עוברים יומיים ונגנב רכב נוסף בערד על ידי אותה חוליה גרנד צ'ירוקי. עובר חודש. מי שמגיע לטייל הפעם זה איש קבע עם אשתו והתינוק. שוב, מטיילים בנגב. ציונות, ארץ ישראל, רק לא ידכנו אותו שהנגב כבר לא שלנו כל כך. והוא יורד, הוא אומר לי, היה לי תחושה ככה, לא, כאילו, שבתי זכה, תחושה לא טובה. אז אמר לי, אשתו, חכי שנייה פה, הלך חזרה לחניון, מרחק קצר, והוא קולט, מתעסקים לו באוטו, את החוליה. והוא מבין שהוא בעיניו בסכנת חיים, זאת אומרת הם יוצאים, הוא צועק להם תעזבו את האוטו, והם יוצאים לכיוון ואומר, שנייה, אני פה לבד במדבר, אין קליטה, אשתי והתינוק פה מאחוריי, זה הולך לי גם הרע. הוא שולף את האקדח האישי שלו, יורה באוויר, והם בורחים. עכשיו גם הוא מגיע לאוטו ורואה שהם השחיתו את האוטו, זאת אומרת מעבר לניסיון לפרוץ, לגנוב אותו, להניע אותו, הרכב לא מתפקד.
מה, כאילו משחיתים את הרכב לפני שהם גונבים אותו?
לא, ראו שוב, ראו, זה היה באיזשהו מרחק מסוים, אני לא יודע, יכול להיות שזה היה רק כתוצאה מניסיון להניע שלא צלח, אבל הוא אומר שהרכב שוב הושבת, והוא רץ שם, אין קליטה, אז הוא רץ לאזור עם קליטה, מזמין את המשטרה, שכמובן עוצרת אותו, כי הוא ירה באוויר. החוליה הרי, אומר, אמרו לו ככה, השוטרים, אנחנו מיואשים מהחוליה הזאת. אבל אותו חקרו בעזרה, לקחו לו את הנשק לחודשיים, הוא עדכן אותי, עכשיו שהתיק נסגר לפחות, ברוך השם.
כן, זה בטח בתקופה לפני שאוכנה שינת הנהלים, שכל אדם שיורה, דבר ראשון מכירים לנו את הנשק, ואחר כך מדברים.
כן, כן, ושוב, אנחנו מדברים
לא, כן,
על...
נהלים שונו.
כן, אנחנו מדברים על
לא
אישכם.
לא שאני ממליץ לראות באוויר, כן. זה כנראה יגרום להשבטה של הלוז
כן,
שלך,
בוא נקווה קדימה. שהנהלים לא שונו שוב עם השר לביטחון פנים החדש. אני מציע לבדוק את זה לפני שככה יורים לא, לכל עבר.
בכל מקרה... לפני שיורים, תדעו, זה עומד להיות עכשיו כאב ראש מארץ כאבי הראש, גם אם לא יהיה כתב אישום, נשק לפעם הבאה לא יהיה לך כנראה.
אני חייב להגיד שזה לא בכל המקרים, שוב, גם השר אוחנה, גם מקרים אחרים. תשמרו על החיים שלכם, זה כן חשוב, ואיך הסיסמה של ארגון חוננו שחיילים בחברון כתבו על בטונדה באינטיפאדה השנייה, עדיף עורך דין גרוע מחזן טוב, זה עדיין תקף. עדיף גם... אפילו לשבת בכלא מאשר למות.
ברור, דרך אגב, זה הדבר שאני ממליץ לומר בחקירה. זאת אומרת, אם יצא ויריתם וקרה איזה משהו, זה הטיעון המנצח. זאת אומרת, אני חשבתי שאני עומד להיות או בקבר, או לראות ולהסתכן בכל הכרוך בזה. אבל זה הדבר שאומרים, בין אם הירי היה מוצדק על פי כל כללי הפרקליטות, לא כללי המוסר שוב, ובין אם לא, זה מה שאומרים.
אני רוצה לסייג, כמובן לא עורך דין ולא תחליף ולא שום דבר, אבל בסוף אתה יורה בסכנת חיים, ולכן אם ירית, אז כמובן היית בסכנת חיים.
לא, אבל זה מה שחשוב לומר, כי בסופו של דבר,
תכף ניגע במקרה של
שיף. הפרקליטות, המשטרה, הם לא בוחני כליות ולב, הם יודעים מה שאתה אומר, ומספיק שתגיד את הדבר הזה, מספיק בהם בחקירה, אבל פעם אחת תגיד, וואלה, בינינו היה גם צודק לראות בהם, או הנגב שלנו, או מין איזו אמירה לאומית כזאת, ואכלת אותה.
נכון.
כי זה מה שלא רזר היה אמר. ובגלל זה הוא נפל. הוא נפל כי הוא אמר לחבר שלו בדרך למשימה הבאה שלהם, שוב, הוא לא נעצר בשלב הראשון. בשלב הראשון עוד תפכו לו על השכם ואמרו לו, יאללה, לך לאדלוידה, תמשיך את משימות ההבטוח. והוא אמר לחבר שלו, הגיע לו למות. ובגלל המשפט הזה, הוא נפל במשפט ובאמת הורשע. אם הוא לא אמר את המשפט הזה, בעיניי, פשוט הוא היה יוצא זכאי, ואולי אפילו עם תעודת הצטיינות.
כן, אז נמשיך בזה ותכף נגיע לשיף, שגם הוא בתור מתנדב משטרה, פשוט היה לו איזושהי תמימות, ושמח על המערכת, והכל בסדר. החוליה הזאת, שוב, אז סיפרנו, אז אירוע אחד עם נשק, אירוע אחד שחיה איש קבע יורה באוויר, ושבוע לפני הסיפור של הרשיף, עוברים איזה 3 חודשים, שבוע לפני האירוע עם הרשיף, רכב של תושב ערד, רכב, בואי ככה, לא רכב רגיל, אני לא, ביקשו ממני לא להגיד איזה רכב, אבל לא רכב רגיל, נגנב, גם על ידי כנראה אותה חוליה, עם ציוד אישי בשווי 50,000 שקל של אותו בן אדם.
בוא נגיד רכב של אחת הרשויות מרשויות המדינה.
זה אתה אמרת. והבן אדם אומר לי, תשמע, צריכים להבין מה זה רכב נגנב. זאת אומרת, זה לא רק הרכב, אולי אין לו איך לנסוע לעבודה בבוקר. זה, מעבר לרכב הספציפי הזה, שזה גם עניין יותר אסטרטגי, הבן אדם היה לו שם ציוד אישי, תמונות של הילדים, מצלמה, ציוד שאף אחד לא הולך להחזיר לו את הכסף עליו, את הערך של תמונות, מאות ואולי אלפי תמונות של המשפחה, בטח שגם אי אפשר להעריך אפילו בכסף ולא להחזיר. והוא מתאר לשכנים שלי גנבו, הוא ברחוב שם גנבו, כולם גנבו. ושוב יורדים אותו מסלול, יורדים מערד לכיוון בית העלמין או לכיוון עבדיות, ומתחברים להר חברון, ציר פתוח חופשי, הלאה בבעלה, מה שרוצים מעבירים להר חברון.
את המציאות הזאת, ככה אני חושב שרוב המאזינים שלנו מכירים או יודעים אותה. הפקרות גמורה ואין דין ואין דיין, ובעצם בהקשר של הרשיף אם אנחנו מדברים, אז בעצם הנשק הוא לכאורה המפלט או הדרך היחידה של המותקף להילחם בתוקפים.
נכון, כי שיף עצמו, אם נגיע לאירוע של שיף שבוע לאחר מכן, שיף עצמו בעצם עם רקע ארוך של גניבות, אם אני לא טועה, 7 או 8 פעמים גנבו, או לא, או לאנשים שחנו אצלו, צריכים למשפחת שיף, משפחה ממש נפלאה, יש לו שם אוהל אירוח כזה לשביל ישראל, עברו אצלו אלפי אלפי מטיילים שהוא מערך ודואג להם, את הכל עושה לזכר הבן שלו שנהרג בתאונת דרכים, ומאז שהבן שלו נהרג בתאונת דרכים, הבן עופר, זכרונו לברכה, הוא גם מתנדב במשטרה 40 שנה.
אריה.
זאת אומרת, מכיר היטב את תחנת הרד, מכיר את הגזרה, מכיר את כולם, עובד עם בדואים, עובד עם יהודים. באמת, בן אדם הכי נורמטיבי שם שיכול להיות.
40 שנה, זה צריך לקבל תעודת הצטיינות, לא...
ובאותו ערב הוא יושב בקרוון, היה להם שיפוץ בבית, הוא יושב עם אשתו, שניהם... גיל 70,
שוב, קרב ממונה כזה,
קרב ממונה.
ערבי, כמו שמטלים בארצות הברית.
כן, והם שומע רעש, אשתו מהירה אותו, הוא יוצא בלי משקפיים, צריך להבין את הסיטואציה. גם מדברים שם שבסרטון הוא נראה עם קור רוח, הוא עם ירח, אם אני לא טועה, מברזל, זאת אומרת, הוא לא יכול לרוץ בכלל.
בטח עם קור רוח, התעורר באמצע הלילה, מי גם באמצע הלילה.
הוא מגיע, יוצא עם בוקסר, בלי משקפיים, בן אדם בן 70, חוליה נכנסת לתוך האוטו שלו, האוטו מתחיל להידרדר. יורה שתי עיריות.
לתוך הערבים נכנסים?
לא, הם נכנסים
לפרייבט.
לרכב שלו, ג'יפ כזה. נכנסים ומתחילים להניע. והוא יורה ונפגע אותו אדון אל אטרש. בשלב הזה הוא בצד, ככה נכנס באיזה חומה בצד. הרכב, הגנב שבתוך הרכב של שיף נכנס בחומה צדדית. מאבד כאילו את השליטה מהירי נפגע.
זאת אומרת, הוא יורה לכיוון החוליה.
לא, זה אלטרש. זה אדון אלטרש ברכב של שיף. רכב נוסף, הגרנד צ'ירוקי, המדוברת של אותה חוליה, שנוסע מיד מהמקום כשיש ירי. אבל אם חשבתם שהירי מפחיד אותם, הם עושים עוד 2 סיבובים. אחר כך רואים ברחוב, זאת אומרת, רחוב בצורה מעגלית, מגיעים עוד פעם כדי לראות אולי הגנב השני, אפשר לחלץ אותו, לאסוף אותו, וגם אנחנו פה. עושים 2 סיבובים, ככה עוברות כמה דקות מגיעה המשטרה, שארי שיף עצמו מזמין, ומהחומר שאנחנו חושפים שם, שחלקו פורסם גם במקור, יש מצלמות גוף של השוטרים, ושרואים חוליה מוכרת. מספיק שהשוטר שומע משיף שהייתה פה הרכב המוביל של הגנבים, היה רכב שחור ארוך, מיד עולה בקשר, אומר החוליה שלנו, הגרנד צ'ירוקי, תקפיצו יחידות ג'יפים, מובן לגמרי. אחרי שנייה מגיע מדה, הוא עוצר אותם, וזה אירוע חריג, אומר להם חבר'ה, לא להתקרב לאוטו. השוטר עולה לפרמדיקים, אומר להם, אל תקרבו לאוטו, אנחנו לא יודעים אם הוא חמוש. עכשיו, יש את הסוגיה האם לטפל במחבלים, הם חמושים, עם חגורת נפץ, כן, לא, ראינו, מדר, כן, מותר, לפני, אחרי.
כן, באמת זה די מזכיר את המקרה של לור עזריה, שגם בלור עזריה, האלונקאים אמרו, לא לטפל בשני, יכול להיות שהוא חמוש.
נכון, יכול להיות שיש חגורת נפץ, יכול להיות שהוא חמוש.
זה מאוד מעניין, תמיד שהמדה היה מאוד חוששים מלטפל במקרים של פחה.
זהו, רק שפה, צריך להבין, זה לא מקרה פחה קלאסי לפחות, זה מקרה של גניבת רכב. ממתי שוטר חושב שסתם פורץ חמוש? פשוט הוא מכיר את החוליה. הוא יודע שהחוליה הזאת חמושה. הוא יודע שהם אימו עם נשק על מטיילים בבירקת ספירה. זאת אומרת, הכל ידוע. לא סתם קודם אמרתי, הכתובת על הקיר, לא אוקיי, זה מטאפורה כזאת שטוב, נגיד, כי אנחנו אוהבים את ארי שיף.
והדברים האלה ידועים לארי שיף. זאת אומרת, אם אנחנו רגע מסתכלים על ההיבט נקרא לזה פלילי, שבירי. בסוף ארץ שיף רושה במתה בקלות דעת. זאת אומרת, אתה מספר פה את כל הרקע הזה מסביב, ומה אתה בעצם מנסה לומר?
תשמע, אני מנסה לומר, קודם כל, שצריך להבין שזה לא עוד גנב. החוליות האלה, הם לא... אי אפשר להשוות בינם לבין חוליות של יהודים, כי לצערנו יש גם יהודים שגונבים, בטח באזור הנגב. זאת אומרת, אם ראינו אנשים שלא מבינים את המציאות, שיוצאים אחרי זה ואומרים, ארץ שיף רוצח, וכן הלאה.
צריך בכל אופן לא.
לא, מה זה לא? יש הרבה אנשים שטוענים.
כיום בעבירות המתה,
לא, לא, אני מדבר עוד לפני המובן המשפטי. זאת אומרת, לכל הדברים יש את המובן המשפטי ויש את המובן הערכי, ציבורי, מוסרי. עכשיו, בסוף בן אדם שיושב לו בצפון תל אביב, והמקסימום פשיעה שהוא מכיר שם זה איזשהו נער שקצת לקח יותר מדי סמים ופרץ לרכב וגנב רדיו דיסק, זה לא המקרה. מגיעות פה חוליות מאומנות, חמושות, חבר'ה שהשניים הנוספים לפי המידע המודיעיני הם מהר חברון, משהו מכונה פלסטינים. הערבוב פה בין פלילי ללאומני, בין עם נשקים, עם המקרים, עם, יושב לנו איציק אלגבלי, השם מקום דמו, שנרצח במושב אביחיל, כשהוא בעצם הפתיע פורצים, בלי שהוא יודע, נכנס לבית שלו לפני כמה שנים, ודקרו אותו ורצחו אותו, הפורצים. זאת אומרת, כשאחד כמו הרשיף, אומר, רגע, יש לי פה חבר'ה, 10 מטר ממני, חוליה כזאת, הוא לא חושב שזה נער בן 15 שרוצה רדיו דיסק. הוא מבין שבדקה הוא יכול להיות איציק אלגבלי הבא.
לא, אני בטח, אני
אזכיר גלה. אבל בתמימותו, וכאן אנחנו מגיעים למה שאמרת על החקירה, בתמימותו, הוא לא תורר יותר מדי להגיד את זה. זאת אומרת, כן, נמאס לי, זהו, יריתי, מה, אי אפשר, כאילו לא. את התחושות האלה, הוא לא משכיל, אריה שיף, לא משכיל.
מה הוא בעצם אומר?
את התחושות האלה...
בוא נסדר את זה ברגע בצורה יותר מסודרת. מה אריה שיף אומר בחקירה? זאת אומרת, ברגע הראשון הוא מזמין משטרה. הוא אומר זה משהו מרשיע ברגע הראשון.
אומר, אני לא יודע, אני לא יודע מה עבר לי בראש, לא רציתי להרוג, הוא ככה מבולבל. אתה יודע, בן אדם, סיטואציה שהוא לא... בן אדם נורמטיבי לא אמור לעמוד בה. ובחקירות עצמם אני לא יודע את כל בדיוק הדברים שהוא אמר, אבל בוא נראה ככה, אם הוא היה אומר, אם הוא היה חווה את האירוע כמשהו שיכול להיות שהגנב פה חמוש, או מתאר בצורה יותר מסודרת את סכנת החיים, ששוב היא סכנה מצטברת, זאת אומרת הם לקחו את זה למקום גם במשטרה אני חושב ובמשפט, וגם בחלקים מהתקשורת, לקחו את זה למקום של איזשהו זעם, הצטבר זעם, גנבו לי 7-8 רכבים, את האוטו די. אני חושב שזה לא מסתכם רק בזה. זה לא רק הזעם, שגם הזעם, תשמע, בסוף זה מטורף. חברות ביטוח, על הרכב, חברות ביטוח, לא הסכימו לבטח אותם. הם סיפרו לי. לא הסכימו לבטח אותם, אמרו להם, אתם גרים פה, יש פה ירידה לבית העלמין, משם הציר הברכות.
כאילו, כולם כבר מכירים את זה.
כן, 8 רכבים גנבו, אז לא נבטח אותך, אז זה גם התסכול הזה, אבל גם הידיעה שזה לא אנשים שבאו לשחק משחק.
כן, אז באמת אנחנו רואים בטיפול של שיף שיש איזשהו באמת התגייסות של המשטרה בתוך רגע, מהרגע שחשבו שאולי יש פה זה זעם או איזה קטע לאומי יותר מדי, באו והתלבשו על שיף ודאגו לברר באמת כל מילה שלו בשבע זכוכיות מגדלת. אבל מה היחס של המשטרה כלפי הפשיעה שהיא כן מודעת אליה? זאת אומרת, האם כן יש טיפול, או שבאמת רק נשק זה דבר שיכול לעצור אותם? רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
זהו, אז פה אנחנו מקבלים נתונים ממשפחת שיף שאספו ביחד עם אם תרצו, ארגון אם תרצו, לקראת המשפט, שבסופו של דבר לא התנהל, כי חתמו על הסדר טיעון, וחסך בעצם ביקורת מאוד 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 קשה, ומבוכה מאוד קשה לרשויות, גם למשטרה, בכלל למדינה, כי הנתונים האלה, ונתונים נוספים, ועדים שהיו מביאים במשפט הזה, היו מציירים את כל ההפקרות המטורפת, שבעיניי, כמי שמסקר את זה שנים, זה איזשהו בור בלי תחתית. אתה כל פעם אומר, וואו, הגעתי לסיפור הכי מטורף כבר. ואז יש עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. ורק שתבינו גם למה, מה זה הסתרה של הרשויות, לפני 6-7 שנים או משהו כזה, עשיתי איזושהי כתבה יום אחד, בכל היהודי, על אירוע חטיפה, אם אני לא טועה, באמצע כביש ראשי בנגב, וכתבתי, הדרום הפרוע. זה הכותר, הדרום הפרוע, נקודתיים, כך וכך קרה. פונה אליי דוברת מרחב נגב בזמנו, במשטרה, וצועקת עליי, איך אתה אומר שהדרום פרוע? הרי אנחנו עצרנו, עצרנו שם חשודים. אני אומר לה, בסדר, זה באמת יפה שעצרתם חשודים, עזוב שמן הסתם לא קורה איתם כלום, אבל את מבינה שחטפו פה בן אדם באמצע כביש ראשי בנגב? לא, אתה מחפיר, הוציא אותי כעיתונאי מהקבוצת דוברות של... זאת אומרת, סתם אנקדוטה, כמה המשטרה מתאמצת להסתיר את המצב, ופה הם השיגו נתונים.
הנתונים שאתה מדבר עליהם זה נתונים שבעצם אם תרצו, השיגו על ידי שאילתה כזאת או אחרת לגבי פשיעה במרחב דרום.
כן, מדובר בנתונים שמשפחת שיף בסיוע אם תרצו, השיגו מהמשטרה בבקשת חופש מידע בשביל המשפט, על נתוני פשיעה חמורה במרחב נגב, כשאנחנו מדברים על עבירות רכוש ושוד וירי, זאת אומרת לא תיקים של גניבת מסטיק במקולת, וקצת נתונים לסבר את האוזן כדי להבין באמת מה קורה בנגב. אז קודם כל אנחנו מדברים על זה ש80 הנתונים, סליחה, רק אני אקדים ואגיד, מ-2017 עד אמצע או משהו כזה של 2021, זאת אומרת סדר גודל של 4.5-5 שנים. אז קודם כל 84% מתוך כלל התיקים שנפתחו ברחב נגב בשנים הללו נגנזו, נסגרו.
נסגרו מה?
אנחנו מדברים על 15,000 תיקים שנסגרים. בסדר? זה הכמות.
אחרי חקירה, לפני חקירה.
רגע. מתוכם 1,000 תיקים, סדר גודל, נסגרים מחוסר ראיות, כלומר עצרו בן אדם, חקרו אותו, לא מצאו מספיק ראיות, שזה כמובן בפני עצמו בעיה, אבל לפחות היה פה איזושהי פעולה, ו-14 ומשהו אלף נוספים נסגרים מעילת עבריין לא נודע. עכשיו, מה זה עבריין לא נודע? יש כמה עילות סגירה של תיקים במשטרה, יש חוסר אשמה שמתברר שבכלל לא היה פה עבירה, יש את מה שאמרנו חוסר ראיות שחקורים ולא הצליחו להשיג ראיות, והעילה המרכזית במשטרת ישראל זה עבריין לא נודע, זאת אומרת לא מצאו. עכשיו בן אדם שבאמת מעריך את המשטרה בטוח שהמשטרה חקרה, זאת אומרת עשו פעולות, אספו מצלמות, חקרו, גבו עדויות, אפילו מודיעין, שלחו תמונות לרכזי מודיעין, עשו ככה, עשו ככה, עשו ככה. אחרי כמה חודשים של חקירה באמת, זה היה וריאן כנראה מאוד מקצועי, ראול פנים, בלי פלאפון, לא ישיר טביעות אצבע, לא ישיר שום דבר, אף אחד לא מכיר אותו. וואלה, קורה, סוגרים, אילת הווריאן לא נודע. אז זהו שלא. מחצית מהתיקים האלה, 7,000 מתוך אותם תיקים, מחצית מהתיקים של, שנסגרו באילת הווריאן לא נודע, נסגרים תוך שבוע ימים. כלומר, המשטר אפילו לא מנסה לעשות מצג כאילו הם חוקרים. תוך שבוע ימים זה אומר, לא עשו כלום. ואם נחזור לסיפור הרשיף, איך ידוע החוקרים מיד שיש לו מצלמות על הבית? הדבר הראשון הגיע שם חוקר, אמר לו ישר, תביא לי את המצלמות. אתם יודעים איך? כי כמה חודשים קודם גנבו לו אוטו, אחד מני רבים, והאירוע מצולם במצלמות אבטחה, אז הוא ניגש עם מצלמות האבטחה, לתחנת הרד, הביא להם את המצלמות, ואמר, הנה, רואים את החוליה, רואים את הרכב, רואים את הבן אדם, רואים את... אתם יודעים מה עשו עם התיק הזה? סגרו אותו בעילת עבריין לא נודע. עכשיו הם ביקשו את התיק, ומה מסתבר? שיש שלושה מסמכים בתיק. מסמך ראשון, גביית תלונה מאדון הרשיף. מסמך שני, קבלת המצלמות. מסמך שלישי, סגירת התיק.
כלומר, לא היה מסמך של עיון במצלמות. לא, אני מנסה להסביר, מי שראה את מנייק, את הסדרה, אז יש שם, או בכלל, מי שמכיר קצת משפט פלילי, יש דבר שנקרא פעולת חקירה. זאת אומרת, כל פעם שחוקר מתיישב, ואפילו פותח, לעיין בתיק, לקרוא את התמליל פעם שנייה, פעם שלישית, בא ומנסה, מרים טלפון, הרמת טלפון והחשוד לא ענה לך, זה פעולת חקירה.
נכון, ויש מזכר, ממלא מזכר, זאת אומרת, תראה מסמך, מסמך ד' לצורך העניין היה, סליחה, מסמך ג' היה צריך להיות לצורך העניין צפייה, דוח צפייה בצלמות, הייתי מצפה מסמך ד' שיחה לקצין מודיעין, האם הוא מכיר, האם זה, הפניה למרחבים אחרים, בבדיקת מצלמות נוספות, בכניסה לעיר יש מצלמות עין הנץ, האם ראו, איפה, למה, מספר?
מה זה עין הנץ?
עין הנץ זו...
אתה מדבר ככה.
סליחה. עין הנץ זו מערכת משטרתית של מצלמות שמזהות רכבים ומסונכרנות, וקרוב לוודאי שהגנבים מתוחכמים ובאו עם לוחית משוכפלת או רכב גנוב, אבל המשטרה, שוב, אפילו לא מנסה לעשות. ואני אתן דוגמה על אירוע אחר מאלת, אמנם לא מרחב נגב, אירוע שאנחנו, בזכות שאילתה שלנו, פתחו מחדש. משה בן זיקרי, מי שמכיר, פעיל נגד התבוללות, היה גר באלת. יום אחד, ערבי באיזושהי סיטואציה, איים עליו בסכין, ברחוב. איים בסכין. אירוע חמור לכל הדעות, הלך, הגיש תלונה במשטרה. תוך 24 שעות, התיק נסגר. 24 שעות, הוא אומר, בוא נע, מה, כאילו, הבן אדם איים עליי בסכין. פנה אליי. פניתי לדוברות המשטרה. אמרתי, איך זה הגיוני שסוגרים תיק כזה תוך 24 שעות? ענו לי, בדקנו ובאמת נכון. אז פתחנו אותו מחדש, ואז עצרו את הערבי וחקרו אותו והרחיקו אותו, שהוא לא יותר מדי מן הסתם, אבל פשוט פניתי. זאת אומרת, פשוט מישהו שם להם איזושהי זכוכית מגדלת על התיק הזה, אז אמרו, באמת זה לא הגיוני. אבל 14,000 תיקים נסגרים, מילת עבריין לא נודע. זאת אומרת, האחרים, אנחנו לא יודעים האם זה תוך שבועיים, כן? קרוב לאיך שאני מכיר את המערכת, זה לא תוך חצי שנה, ולא עם הרבה פעולות חקירה. עכשיו, אלה רק התיקים שנפתחו כי אנשים התלוננו. כמה אנשים לא מתלוננים? אני לא מדבר בתוך המגזר הבדוי עצמו.
כן, זה כבר שקורה. משהו אחר.
ופה, עכשיו, פתאום, באירוע שיף, התיק לא נסגר מילת עבריין לא נודע. למה? כי פתאום יש לנו אזרח נורמטיבי שאין שום בעיה להיכנס בו. הבדוי, לאיך תתחיל? מה אני עכשיו אכנס לדעריה? איך ראיתי, ראיון עם בחור שיש לו קרם בכאן, עשו ראיון עם בחור שיש לו קרם במצפה רמון. גילה שם בזמנו את הציר הברכות, הוא מבין שהוא יושב על ציר הברכות. השוטרים אומרים לו, מה אתה רוצה? אנחנו שני שוטרים בנקודת מצפה רמון. מה אתה רוצה שנעשה? שנשב פה בלילה במערבים? כאילו, זאת אומרת, אין אפילו ניסיון, זה גם עניין של משאבים וגם עניין של יכולות. הנתונים נוספים פה הם על הירי, על ירי ש... יש כל יום וכל לילה ירי, תוך כדי האירוע של שיף פורצת המוקדנית ואומרת, כרגע אירוע בסגב שלום, אזור מאוים, באזור תעשייה. זאת אומרת, כנראה על רקע איזשהו אי-תשלום פרוטקשן כזה או אחר. אנחנו רואים פה נתונים שהם קיבלו על ירי באזור מגורים. עבירת ירי באזור מגורים, מתוך כמה מאות תיקים, בין 350 ל-520 תיקים שנפתחים מדי שנה, יש כתב אישום, שנה אחת שני כתבי אישום, שנה אחת כתב אישום אחד, שנה אחת אפס כתבי אישום. זאת אומרת, אנחנו, וזה רק הנתונים שמתוך אותם תלונות, כמה אירועים כאלה אף אחד לא מתלונן. זאת אומרת, אנחנו רואים אכיפה אפסית, ממש ממש אפסית, כשזה נוגע לעבירות של אותם בדואים. וכשאזרח, אם זה מתסכול ואם זה מסכנת חיים, ואם זה ממציאות פשוט מופקרת ובלתי אפשרית, בסופו של היום מוצדק, לא מוצדק, כל אחד שיחשוב על זה מה שהוא רוצה, לוקח את האקדח שלו ואומר חלס. הוא בסופו של דבר אצלו יש משאבים בלי סוף, יש פעולות חקירה בלי סוף, יש התעקשות שמה על אזרח נורמטיבי, שהוא לא יראה את אשתו, שהוא יישאר במעצר, שהוא יהיה בהרחקות, עם תנאים מקבילים, התעקשות לאורך כל הדרך למצות איתו את הדין. כי איתו אפשר, כי איתו זה נוח. כי אם לא, מה יקרה? אנשים יבינו שיש להם דרך...
כן, שמותר לקחת החוק לידיים. האמת, המקרה הכי מפורסם שקשור לירי ונגב וכל הדברים האלה, זה המקרה הזה של חוק דרומי. ובעקבותיו תוקן בעצם העילה הזאת של הגנה עצמית, שבעצם זה משהו ניסה לטעון, הרי לא ניסה לטעון, אני באתי פה במקום המשטרה לאכוף את החוק ואת הסדר, הרי אנשים לא יורים בשביל לאכוף חוק וסדר, אנשים יורים בדרך כלל בגלל סכנת חיים. ולכאורה תיקון דרומי היה אמור לתקן את הבעיה הזאת. והוא הוסיף לחוק העונשין, אתם מוזמנים לפתוח, זה סעיף 31 י' 1 רבתי, וזה מה שנוסף בעצם לחוק העונשין בעקבות חוק דרומי, ודרומי כמובן נמצא זכאי לגבי הירי שהוא עשה, לפני כמה שנים, לפני כעשור, והוא נמצא אשם והורשע על החזקת נשק שבלי רישיון. זאת אומרת, דרומי יראה לו עם הנשק שלו, יראה עם נשק של דוד שלו, אבא שלו, משהו בסגנון הזה. ובוא נראה רגע מה היה התיקון, כי בעצם הרבה אנשים אומרים, שנייה, אם זה בתוך הבית, כמו במקרה של שיף, שהוא ניסה לטעון, שהוא היה בקרוון, וקרוון RV זה כמו בית, אז ירי בבית הוא ירי שונה מאשר ירי סתם ככה אם אני מסתובב באמצע תל אביב, ואני בכלל גר בירושלים. ובאמת על זה התיקון של דרומי, בזה הוא עסק, אבל אנחנו תכף נראה למה התיקון דרומי בכלל לא עזר, אפילו לא לדרומי, מדוע הוא לא עזר, אפילו לא למי שבאמת יורה בתוך הבית שלו. לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי, כדי להדוף מי שמתפרץ או נכנס לבית המגורים. עד כאן זה העתקה אחד לאחד של הסעיף הגנה עצמית הרגיל, חוץ מהמילה בית מגורים. בית העסק או המשק, או המשק החקלאי המגודר, שימו לב זה מגודר ולא סתם כל משק חקלאי וגבולותיו הבלתי ברורים, שלו או של זולתו, בכוונה לבצע עבירה, או מי שמנסה להתפרץ או להיכנס כאמור. אז אוקיי, זאת אומרת כאילו, אדם לא נושא באחריות פלילית, למי שהוא פגע בו, ואותו אחד בא לעשות עבירה. עכשיו, תראו איך הסעיף הזה מסויג, כנראה זה היועץ המשפטי של הכנסת, עשה את התיקונים האלה, בשביל באמת לצמצם מאוד את התיקון של דרומי, ולצמצם את התחולה שלו ככה שיהיה אפשר להרשיע, אפילו אם מישהו ירה בתוך הבית שלו. המעשה לא היה סביר בעליל, זאת אומרת, הנה שוב אנחנו רואים את עילת הסבירות, שאנחנו מכירים מפסקי הדין של בגץ, בעניינים מנהליים ובעניינים חוקתיים, וגם, אנחנו מכירים את זה מהסעיף הרגיל. בסעיף הרגיל של הגנה עצמית, ב-34 י' רבתי, מה שנאמר זה גם את הקטע הזה של הסבירות. זאת אומרת, הפסיקה פרשה את הסעיף 34 י' רבתי, למרות שזה לא כתוב בתוך נוסח חוק העונשין, ככזה שהוא פגיעה פרופורציונלית. נגיד, אתה אלחנן, תבוא אליי עם סכין, ואני רע בך, אז יכול להיות שזה בסדר, אם זה במרחק קרוב מספיק. אבל אם אתה בא אליי סתם, ככה בידיים חשופות, אפילו אם אתה בא עם שלושה חברים ואני יורה בך, זה לא פרופורציונלי, ולכן אני הורשע בהריגה או בגרימת מוות ברשלנות או במה שזה לא יהיה. אז דבר ראשון, יש פה, שימו לב את הביטוי הזה של לא סביר בעליל. זאת אומרת, אם מישהו בא אליי הביתה באמצע הלילה ונכנס לחדר של הילדים או משהו בסגנון הזה, ואני יורה בו, אז עדיין זה מעשה לא סביר, כי אני לא יודע אם הוא חמוש, לא חמוש. זאת אומרת, אני צריך לזהות אצלו את הנשק.
אני חושב שעצם זה שזה נתון לפרשנות, זה הבעיה. זאת אומרת, אתה אומר שזה עכשיו פה שזה מעשה לא סביר, מישהו אחר יגיד שזה כן סביר. ובא
אריה שיף,
ואומר, בעיניי סביר לראות במי שלוקח לי את האוטו. אז נכון שפה בחוק הוא לא מוגדר, שזה גם שאלה, כי רכב, כמו שאמרנו קודם, בן אדם שלקחו לו ציוד בשווי מאוד מאוד גדול, למה רכב זה לא משהו פרטי? למה זה לא רשות פרטית? בטח שהוא יושב בקרוון, למה שזה לא יהיה פרטי? וכל השארת שיקול דעת של סבירות, לא סבירות, מי זה האדם הסביר? כן? יושבים להם האלים הקדושים במגדל השן בבית המשפט העליון, ודנים במבחן האדם הסביר. אז האדם הסביר בצפון תל אביב, הוא לא האדם הסביר בערד. זה גם מה שנעשיתי קודם, ולכן אתה רואה ביקורת ציבורית של אנשים בצפון תל אביב שאומרים, כן, צפון תל אביב כמטאפורה, אומרים אריה שיף רוצח, ואנשים בערד אומרים אריה שיף גיבור. וזה לא קשור דווקא לאיזה מפלגה אותו בן אדם יצביע, אלא להיכרות בסיסית עם מה שמתרחש במרחב הזה.
כן, האמת היא שהוא הורשע בבית הדין בבאר שבע, בבית המשפט בבאר שבע, המחוזי. ואני ציפיתי שבית המשפט בבאר שבע דווקא מאוד יקל איתו, למה? כי בעצם השופטים שגרים בבית המשפט בבאר שבע, אז איפה הם גרים כנראה? בלהבים, במיתר, באיזה מגדל בבאר שבע, באיזה שכונה טובה בבאר שבע. אבל זה לא שהם לא חשופים לכל מה שקורה בנגב. זאת אומרת, עכשיו אין שום סיכוי בעולם, מי שרוצה, אני מוכן לאמר איתו על כסף טוב, ביחס מאוד גבוה, שהעליון לא יעשה איתו דין יותר קל, כי מי שגר בעליון, גר בדרך כלל, כלומר, השופטים שגרים בעליון, השופטים ששופטים בבית המשפט העליון, בדרך כלל גרים בשכונות טובות. זאת אומרת, אם בית המשפט בבאר שבע, המחוזי, הרשיע אותו, אין לו שום סיכוי לקבל דין יותר מקל בשום מקום אחר בארץ. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות. אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים
רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
קודם כל, עוד לא עשו איתו דין, כן, צריך להגיד, זאת אומרת, היה הסדר טיעון שבו הוא הורשע בעבירה, עוד יש הליך טיעונים לעונש, שבו מן הסתם הוא איתן על הנסיבות, ובן אדם נורמטיבי, בן 70, וכן הלאה, אנחנו מקווים יחד עם משפחת שיף ועורכי הדין, שהוא יקבל באמת עונש כמה שיותר קל. אני רוצה לספר משהו מהיכרותי, עבדתי בזמנו בעמותת חוננו, שעוזרת לעצורים על רקע לאומי, והיה מקרה מאוד מאוד בוטה במובן הזה, כי אמרת לשופטים, לבית משפט השלום בירושלים, נכנסו בשנים האחרונות קצת יותר שופטים דתיים, חלקם מההתיישבות, ואני זוכר אירוע שבו בכביש ודי חרמיה, אם אני לא טועה, או סליחה, בציר שמחבר בין ודי חרמיה לגוש תלמוני, מי שמכיר, ציר מאוד מפותל, חשוך, ומסוכן אפילו עוד בלי הבני דודים, אלא רק באופן תעבורתי. היה בן אדם שרכב ערבי חתך אותו, ועקף אותו וחתך אותו כמה פעמים, והוא אמר, הוא ניסה להוריד אותו מהכביש, ואני לא זוכר מה אותו בן אדם עשה, אם אני לא טועה, הוא הצליח לעצור אותו, או ירה באוויר, לא זוכר מה בדיוק הוא עשה, ונעצר, ובא השופט ואמר, כן, אני מכיר את הכביש הזה, מה שמתואר פה זה באמת סכנת נפשות. עכשיו, שופט שהדבר היחיד שהוא מכיר זה את הנהג שלו שלוקח אותו מרחביה לבית המשפט העליון, מבחינתו לא היה מבין בכלל על מה מאומה,
כן, איך יכול להיות סיטואציה כזאת,
בכביש חשוך ומפותל במרכז בנימין. זאת אומרת, הדבר הזה, לא שהמצב מתוקן, אבל כן, בהחלט זה שיש יותר אנשים שמכירים את השטח, זה עוזר. אבל אני חושב שבתי המשפט זה לא רק זה, למה הם מקילים עם הבדואים? אתה אומר, הם סובלים בעצמם. יש פה תפיסה שהמדינה אשמה, והיא אשמה בהרבה דברים, כן, לבדואים, אבל הבדואים בסוף מסכנים. בסוף בן אדם לא עשה 12 שנות לימוד, וכל מיני דברים כאלה ואחרים, טיעונים כאלה ואחרים, הכללון שהשתרשו בתוך מערכת המשפט. אנחנו רואים את זה עד לרמה של מחבלים, בסדר, עזוב רגע בדואים, יש סייען מתחקיר אחר שעשינו בפיגוע בברקן, שרצחו את קים לבנגרוד וזיו חג'בי, פיגוע מזעזע. הסייען הזה שידע על הפיגוע הוא בן של ראש גדודי חללי לאקצה באזור טולקרם, שיושב כמה מעשרי עולם על סדרת פיגועים רצחניים באינטיפאדה השנייה. והשופט בבית המשפט הצבאי מקל בעונש, זה מדהים, קראתי שאתה הגזר דין, הוא מקל בעונש על אותו מחבל צעיר בן 18, כי הוא עבר נסיבות חיים קשות, כי אבא שלו בכלא. עכשיו תבין, אבא שלו הוא הגיבור הלאומי של הכפר. הילד הזה הולך בדרכי אביו, אבל הוא גדל עם אבא בכלא, ולכן בכלים בעונש. הכל נכנס, אנחנו לא מדברים את השפה של המזרח התיכון בכלל. הכל ערכים פרוגרסיביים מטורללים, שנכנסים פה לכל המערכות, והם לא מתכתבים עם המציאות. ובסופו של דבר, ממש, כמו שמתארים על עקבת הדמשיכה, בסדר, הכל פה מתהפך לגמרי, הטוב נהיה רע, והרע נהיה טוב, והשחור לבן, והלבן שחור, ואריה שיף מוצא את עצמו בכלא, והגנבים עדיין משוחררים, אף אחד לא תורך ללכת ולהשקיע את המשאבים שהושקעו בו בלמצוא אותם, ומדינת ישראל יכולה למצוא אותם. ואם צריך להפעיל שבק, אז תפעילו שבק. כי זו חוליה חמושה שמסתובבת ומעט בנשק על מטיילים בבירקה צפירה. לאומני, לא לאומני, אפשר לדון על זה אלף פעמים. כן, תפעילו את השבק, תפעילו יחידות מיוחדות, תפעילו את המודיעין, תפעילו את הימר. על כל נער גבעות שעשה אפצ'י, יש ימר פשיעה לאומנית, יחידה מיוחדת. איך על חוליה שמסתובבת בנגב חמושה ומאיימת על מטיילים, לא תופסים אותה.
כן, כל... ועכשיו גם המפכ"ל שהוא בא והציג את התוכנית שלו לשנת 2022 וביקש תקציבים, אז מה הוא ביקש? במקום לבוא ולטפל בפשיעה במגזר הערבי או בלוד או בדרום או בלא יודע איפה,
משטרה ירוקה. כאילו שזה הבעיה של מדינת ישראל, שהמשטרה שלנו מפיקה יותר מדי ניירות, וכל תיקי חקירה הם יותר מדי שמנים, וצריך לכרות יערות בגלל כל הדפי חקירה האלה.
ושוב, זה אותו סולם ערכים מעוות, שגם מתעלם מהבעיה, כי הרי, בוא, יש פה מחצבות פיראטיות, בסדר, אני גר ביצר, מתחת הבית שלי בוואדי יש מזבלה פיראטית, ואני לא מדבר על לוויתר, שעכשיו חודשיים יש ניסופים שם עשרות אלפי צמיגים, ומזבלות ומחצבות שמזהמות כל פינה בארץ, והולכים ורצים ומעלים מס על חד פעמי, שזה סבבה ואחלה והכל, אבל או לא סבבה ואחלה, האמת, לא להביע דעות על סוגיות שאפילו לא ישבתי לברר, מציאו יותר מדי, אבל זה ודאי, זה לא הזיהום המרכזי בארץ. הרשויות האכיפה, אם רק יעשו את מלאכתן, באמת יהיה פה לאין ארוך יותר נעים ויותר טוב, גם באיכות הסביבה וגם באיכות החיים. הרי גנבות הרכבים זה תופעה שקיימת עשרות שנים, וכולם מעלימים עין במקרה הטוב, הם לא מתדלקים אותה בכל מיני צורות, שאולי זה שווה תוכנית נוספת רק לדון בתופעה הזאת.
טוב, אז ככה לקראת סיום, הייתי שמח לשמוע ממך איזה המלצה, ספר, סרט, פודקאסט, סדרה, מה שתרצה. בינתיים אני אמליץ, אני אתן לך קצת זמן לחשוב. הייתי שמח להמליץ על הביוגרפיה המעולה שיצאה בהוצאת סלע מאיר של צ'רצ'יל. היא נכתבה על ידי ראש ממשלת בריטניה הנוכחי, והיא פשוט אחד הספרים גם הכי מצחיקים וגם הכי מעוררי השראה שקראתי, אז רוצו לאתר סלע מאיר לקנות, באמת אחלה ביוגרפיה.
כן, אז קודם כל כמובן ממליץ על הפודקאסטים שלנו החדשים, יחסית בקול היהודי, מדברים בהר וחושבים בקול, בעזרת השם אנחנו הולכים לשדרג כמה תוכניות, אז מוזמנים לעקוב, אבל סרט דווקא שממש הייתי אומר אפילו אבן דרך בחיי המקצועיים, נקרא לזה ככה, או בהבנה שלי על למה צריך להתעסק בתחום של התחקירים, סרט בשם ספוטלייט, שמתאר צוות של עיתונאים חוקרים, שזה מצרך מאוד מאוד נדיר כיום, וזה מבוסס על סיפור אמיתי, מתאר אם אני לא טועה בבוסטון, שהם יושבים בעיתון והם מתחילים לקבל כל מיני טענות על פדופיליה שקשורה לכנסייה. ובהתחלה מדובר על משהו מקומי, וככל שהם מעמיקים בתחקיר שלהם, הם אוספים עוד ועוד עדויות וקוראים שני דברים. אחד, הם מתחילים להבין שזה לא מקומי, אלא בכל הרחבי ארצות הברית, כי הם מגלים שהכנסייה פשוט, כל מקום שהתגלו פוגעים, הם סגרו עסקאות השתקה כאלו. עם סכומי כסף מאוד גדולים, ולקחו את הפוגעים והעבירו אותם למקום הבא. ושתיים, מופעלים עליהם לחצים מטורפים של הכנסייה, שכמובן יש לה שם הרבה כוח. והגיבור שם זה האורך העיתון היהודי שלא נכנע ללחצים, ומפרסם בסופו של דבר את התחקיר הזה, ולמחרת המערכת העיתון קורסת כל התלפניות, כי מסתבר שזה סיפורים בכל העולם, לא יודע, מאות אלפי מקרים.
כן, סיפור אמיתי.
כן, הסרט מבוסס על מקרה אמיתי, ובעיסוק שלי, בעיקר בתחום, אגב, לא דיברנו עליו עכשיו, אבל התחום שאנחנו מתעסקים הרבה בשנים האחרונות, של ניצול בנות יהודיות בידי ערבים, הסרט הזה יושב לי ככה בראש, כמשהו, כן, אנחנו נצליח בעזרת השם, עם הרבה עבודה מקצועית, והרבה הוכחות, ואי קנייה ללחצים, ויש לחצים, לשנות את המציאות, לשנות המציאות, להביא את הסיפורים שמושתקים, ויש כאלה, ככל שאני יותר ויותר שנים במקצוע הזה של עיתונאי חוקר, אני רואה סיפורים שכל פעם, כמו קודם, אתה חושב שהגעת לתחתית, ואתה מגלה עוד ועוד ועוד ועוד, את ממדי ההשתקת והדברים, ורק בימים האחרונים, אגב, יש איזושהי פרשייה שמתחילה לצוץ, דווקא של פדופיליה בישראל, שפתאום יש צו איסור פרסום, על כל אנשים ובחירים וכאלה וכאלה. זאת אומרת, יש דברים, אני יוצא מנקודת הנחה שהדברים המעניינים באמת מושתקים, כי אני רואה איך המערכות עובדות, ואנחנו צריכים את הכוח הזה לא להיכנע לאף אחד, להאמין בדרך שלנו, ובהרבה נחישות ומקצועיות לחשוף את הדברים האלה.
מזמן שנצליח. תודה רבה.
תודה רבה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.